ברכוח, בוקר טוב, גם השיעור לרפואתו השלמה של החייל נתנאל אילן בן שיינה ציפורה. המתחיל באכילה לפני מחצית השעה הסמוכה לעלות השער, אמרנו לכתחילה בן אדם שהולך בבוקר, קם בבוקר אחרי עמוד השחר, צריך קודם להתפלל ולא לאכול שום דבר לפני. המתחיל באכילה לפני מחצית השעה הסמוכה לעלות השחר, מותר להמשיך עד עלות השחר ואז חייב להפסיק. הוא מאיר כאן בהערה לגבי העניין הזה, שולחן ערוך ממתת, משנה ברורה, ואף על פי שבמנחה אינו צריך בשחרית שהאיסור הוסמך על הפסוק, יש להחמיר יותר. בשחרית צריכים להחמיר יותר, גם במנחה, אם אנחנו נמצאים בחצי שעה לפני זמן המנחה, אז לא מתחילים בכל מיני דברים שעלולים לקחת זמן כדי לא לפספס את המצווה. במקרה של עלות השחר, אמרנו אם הוא התחיל לפני מחצית השעה, במקרה כזה הוא חייב להפסיק, מה שהוא לא חייב במנחה דרך אגב הערבית, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אמנם, לכתחילה אפילו קמים בחצות הלילה, נכון להימנע במידת האפשר מאכילה לפני התפילה, אלא אם כן לצורך חיזוק הגוף או לימוד תורה, אכן שתייה אפשר שמותרת בכל אופן, והוא מאיר כאן בהערה שמעיקר הדין מותרת גם האכילה. זאת אומרת, אין בעיה אם מישהו קם הרבה לפני הזמן, בחצות הלילה, אין שום בעיה שיוכל, אבל בן אדם, אם כבר קמת באמת מהשינה, ואתה לא מתכוון לישון שוב, אז הדבר החשוב ביותר זה תפילה, ולפני זה אל תאכל. אבל עוד פעם, זה הכל בתנאים, וכמו שאמרנו, יש אין בעיה ויכול לאכול. פרשת שבוע, פרשת בו. בפרשת בו אנחנו מתבשרים בעצם על הקמתו של עם ישראל, אותו, או, שנקרא, אותה קבוצה של אנשים שבאה מיעקב, שבטי ישראל, נהפכים בעצם כאן ליחידה אחת שנקראת עם ישראל, וזה בעצם מה שנקרא היום הולדת, יום העצמאות של עם ישראל. אבל התורה קוראת לאותו עם, ביציאה ממצרים, נותנת להם תואר קצת שונה. והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם ממצרים. צבא, עם, מה אנחנו בעצם? אבל כאן חשוב לדעת ולהבין שכן, אנחנו עם, ברוך השם, אבל אנחנו עם שיש לו תפקיד. יש לו תפקיד מאוד חשוב, והתפקיד הזה הוא לצערנו הרב נתקל בקשיים מהעולם מסביבנו. זה קשור גם לקשיים גשמיים, גם לקשיים רוחניים, ולכן אנחנו נקראים חיילים בצבא השם. אנחנו צבא שנלחם כל הזמן, ובמיוחד נלחם ביצר הרע, כדי לקיים את אותה, בסופו של דבר, את אותה שליחות עולמית של להפיץ בעצם את אור התורה, את אור הקדושה, את האמונה באל האחד היחיד והמיוחד לעולם כולו. ולכן אנחנו שמגינים על התכלית הזאת נקראים בעצם צבא ונמצאים תמיד במלחמה בעניין הזה. לצערנו הרב, לא כולם מצליחים במלחמה ויש כאלה שנשארים שבויים בידיים של הטומאה, והטומאה לצורך העניין היא מצרים. היציאה ממצרים היא בעצם היציאה מהטומאה. אבל כאן ישנה נקודה מאוד מעניינת. אז היינו חושבים, ולצערנו רב ראינו ואנחנו נראה בפרשה הבאה, שחלק גדול מעם ישראל בעצם נשאר במצרים. אז היינו חושבים שמי שיצא זה הצדיקים. אבל מתברר שזה לא כל כך מדויק, שכן אנחנו יודעים שמגיעים שם לקריאת ים סוף, אז השר של מצרים בשמיים אומר, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אז איך זה בעצם מסתדר? נשארו במצרים, לא נשארו במצרים. אומרת לנו התורה, יצאו כל צבאות השם. מה זה כל? מה הכוונה? אנחנו יודעים שלא כולם מעם ישראל יצאו, כי נשארו בימי האפלה. אז מי זה הכל שיצאו? כל מי שרצה לצאת, יצא. ולא רק זה, כל מי שרצה לצאת, הוא היה שייך לצבאות השם. גם בצבא ישנם קרביים, ישנם ג'ובניקים, יש כאלה שעושים את התפקיד שלהם על הצד הטוב ביותר, יש כאלה שמנסים להתחמק מתפקידים, אבל הם עדיין חלק מהצבא. וגם כאן בעצם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אתה רוצה לצאת מהטומאה? קודם כל תעשה את הצעד הראשון. גם ממצרים יצאו אנשים שעדיין היו דבוקים בעבודה זרה לצערנו הרב. וראינו את זה יותר מאוחר. אבל הצ'אנס ניתן לכל אחד שעשה את הצעד הראשון, הוא נחשב לצבאות השם. ולכן מדגישה התורה כל צבאות השם. מתוך התופת והאפלה יוצא אותו עם מופלא, אבל ברגע לפני היציאה ישנה תופעה מאוד מעניינת. פתאום עוצרים את הכל, ומספרים לנו, החודש הזה לכם, ומצווים אותנו על קורבן הפסח. וכאן קורה דבר מאוד מעניין. כאשר אנחנו מסתכלים, זה מתחיל כך. ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל הבית, ואם ימעט הבית מיות מסה, ולקח הוא ושכני הקרוב אל ביתו במכסת נפשו. שמתם לב כמה פעמים חזר כאן העניין של הבית, ואם אתם תמשיכו ותקראו את כל הפסוקים, שעוסקים בקורבן הפסח, אתם תגלו שהעניין הזה של הבית בהטיות שונות ומשונות מופיע שוב ושוב ושוב. ולא רק זה, ובסופו של דבר אומרת לנו התורה להעביר את המסר לדורות הבאים, ואיך אנחנו מעבירים אותו, ואת בתינו הציל. ונשאלת השאלה, סליחה, עם כל הכבוד, 5 דקות אחר כך הם יוצאים ממצרים ומשאירים את הבתים במצרים. אז מה אני צריך לספר לנכדים שלי ולילדים שלי שהוא הציל את הבתים? ומה זה בכלל רלוונטי ומה זה חשוב בכלל? אלא שכמובן שלא מדובר כאן בבית גשמי, ואת זה אנחנו לומדים מההתחלה, שכתוב לנו, ויקחו להם איש סלב ותאבות סלב בית, ואם ימעט הבית ואין מספיק אנשים שיוכלו, מה הוא אומר? את מי לקחת? ושכנו הקרוב אל ביתו. סליחה, איפה גר השכן? לא קרוב לבית? מה, הוא גר בצד השני של העיר? בוודאי שהוא קרוב לביתו, אז מה רוצה התורה להדגיש כאן? אלא שכנו זה לאו דווקא השכן פיזי, אלא זה השכן לבית היהודי. כשכן המשמעות המדוברת כאן זה לא עד הבית הגשמי, זה לא מעניין. מה שמעניין כאן זה הבית היהודי. הבית היהודי שהוקם, הבית היהודי ששרד את מצרים, הבית היהודי שיצא ממצרים. זה מה שחשוב. ולכן שמביאים את קורבן הפסח, חשוב לפני שיוצאים לדעת ולהבין מי שייך לבית היהודי. ואותו אחד ששייך, הוא שייך לצבאות השם והוא יוצא ממצרים. הבית היהודי הזה לאורך הדורות לצערנו הרב, רבים רצו וחלק הצליחו חלקית להשמיד את הבתים או חלק מהבתים של העם היהודי, אבל ברוך השם אנחנו כאן. אחרי השואה האיומה לצערנו הרב שבה הוחרבו המון בתים יהודים, ונוצר מצב שהיה איש מושא את עצמו ללא אשתו, ללא ילדיו, כולם נרצחו ונשחטו על ידי הצורר הנאצי עם אח שמו וזכרו. וכך גם מצאה את עצמה אישה שבעלה הלך במחנות, הושמד, הוא וילדיה, בניה ובנותיה. ולאחר השואה האיומה במחנות האלה הייתה תופעה של חתונות. פשוט אותם ערירים שנשארו בלי משפחה, בלי אבא, בלי אמא, בלי איש, בלי אישה, בלי ילדים, התחתנו אחד עם השני. החתונות האלה לצערנו הרב לא היו בדיוק כל כך שמחות. קראתי על זה מאמר מאוד יפה באחד העיתונים בשבוע שעבר. באחת החתונות האלה מספר אותו אחד, רצו החבר'ה לעשות שמח, כי באמת האווירה לא הייתה, הצל של השואה היה על המקום, זה לא הייתה אווירה הכי שמחה, בוא נגיד ככה. ואז פתאום נכנסו באמצע החתונה עם איזה עגלה, עם קופסה ענקית על העגלה, באריזת מתנה, וכולם מסתכלים ומגחכים וזה, ואז מתחילים לספר בדיחות, ופותחים את האריזה הענקית, ואנשים מחכים לראות, נו, מה יש בתוך אותה אריזה? ובפנים מגלים עוד קופסה. וכולם צוחקים, ואז מתחילה השמחה, ואז החבר'ה האלה מספרים עוד כמה בדיחות, ומנסים שמח חתן וקלה, ופותחים עוד קופסה, ומה מתגלה בפנים? עוד קופסה. וכך הם פותחים ומספרים, והאווירה באמת מתלהטת, ויש התלהבות, וזה בסוף, אחרי שפתחו את כל הקופסאות, איזה קופסה אחת קטנטונת, שבתוכה היה שי צנוע לחתן והקלה. כי צריך להבין שהרעיון כאן לא היה השי, אלא הרעיון היה לשמח, וזו הייתה תקופה שהרבה לא היה לתת. אבל גם שי קטן היה יפה, במיוחד שהם עשו את זה בצורה כל כך, איך אומרים, מדליקה. ופתאום קם איזשהו הרב פרובנסקי זצ"ל, ואמר, אני רוצה להגיד לכם משהו, יש כאן לימוד עצום עם הדבר הזה שעשיתם. בן אדם מגיע לפעמים, כולו גדול, חושב מי יודע מי הוא ומה הוא, ובפנים בעצם שפותחים את האריזות, מה מגלים? אריזה ריקה. שפותחים עוד אריזות, מגלים עוד אריזה ריקה. וככה עוד ועוד ועוד, עד שבמקרה הטוב, מגלים אולי בפנים איזו קופסה קטנה עם כמה דברים טובים שהוא עשה. ככה זה גם הקמת הבית היהודי. הבית היהודי זה לא הבתים, הבניינים, הפיזיים. זה לא איך הם נראים גדולים או קטנים מבחוץ. גם אם יהיו הכי גדולים שבעולם, גם אם תגור בווילה מפוארת או לא משנה איפה, אבל בפנים לא יהיה כלום, אין לזה משמעות. ולכן צריך לדעת ולהבין שאנחנו נעמוד לפני בורא עולם, וכשאנחנו מקימים בתים ומחנכים את הילדים שלנו להקים בתים, צריך להסביר להם שהקופסה שלהם תהיה מלאה. שלא תהיה רקנית, שלא יהיה אריזה גדולה ובפנים שום דבר, או אולי איזה משהו קטן. וכך גם כל יהודי ויהודי שיגיע למרומים, שיגיע לפני בורא עולם, הוא יגיע וואו, אני ואני ואני, ואז יפתחו את האריזות. ויבדקו מי ומה, מה באמת יש בפנים. וזה בעצם הדבר החשוב ביותר, למלות את הקופסה, ושהקופסה תהיה גדולה, גם מבחוץ וגם מבפנים. וזו המשימה שלנו, זו המשימה של צבאות השם. ואך כך אנחנו מגיעים לארץ ישראל. זכינו זכות גדולה ועצומה שאנחנו כאן. אומר החפץ חיים זצ"ל על הפסוק שמופיע בפרשה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לקחת את עם ישראל, לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזו. מה זה מה זה העניין הזה של החיבור? אומר החפץ חיים זצ"ל, הגוף זה ארץ ישראל. הנשמה זו התורה הקדושה. ואם אנחנו לא מחברים ביחד, אין לזה משמעות של שלמות. אם הארץ היא לבד, זה גוף בלי נשמה. אין לזה משמעות. ואם הנשמה לבד, אם התורה לבד, בלי ארץ ישראל, שתבינו, התורה לבד, בלי ארץ ישראל, גם אין לה משמעות. זה אומר החפץ חיים זצ"ל. רק כשמחברים את התורה עם ארץ ישראל, מקבלים את המשמעות השלמה. מקבלים גוף נשמה. עם נשמה, מקבלים את האדם השלם. כך זה ערב בעצם עם ישראל. עם ישראל יוצא ממצרים, צבאות השם, כדי לבוא לארץ ישראל, ולחבר את תורת ישראל עם ארץ ישראל, לחבר את הנשמה עם הגוף. ככה מגיעים לשלמות. אנחנו ברוך השם זכינו, אנחנו כאן. ואנחנו צריכים לזכור מה עם ישראל עבר לכל אורך הדורות כדי להביא אותנו לכאן. ולמלות את הקופסה שלנו כמו שצריך, וליצור באמת את השלמות הזאת של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. רבי חנן בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא